שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק מספר 4 של יהלומים באוויר, פודקאסט האוהדים של מכבי נתניה. אני דניאל יצחקי ואיתי נמצא ניר רוזנטל, שלום ניר.
אהלן, שלום דניאל.
בפרק הזה אנחנו נסכם את העונה של מכבי נתניה, עונה ארוכה, מלאה באירועים, סיפורים, נדבר על מה שהיה, על הטוב, על הרע ומה לוקחים הלאה. ולצורך המשימה המורכבת הזאת הבאנו עורך מיוחד שיעזור לנו, עיתונאי הספורט, מנחה שער השבת, והאיש שיכול לגרום למשחק בין סכנין לקריית שמונה להיות מרתק לפחות כמו הקלאסיקו, שלום יונתן כהן.
שלום, נעים להיות פה, כיף להיות פה, וכן, הפתעת אותי עם המילים המוגזמות שהרפת עליי, אבל בכיף, בוא נזרום ובוא נהנה.
יונתן, איך היית מסכם את העונה של נתניה במשפט, לפני שאנחנו צוללים פנימה?
מפגן עוצמה, בעיניי, שתי מילים. עוצמה, כן, מפגן עוצמה, ממש ככה, אני אנמק ואפרט בהמשך.
ניר?
אני מאוד מרוצה מהעונה הזאת. נוטים לזכור את הסוף, אני מסתכל על המכלול, השגנו מטרות יותר מאשר בעונה האחרונה ויותר מאשר בעונה שלפניה, גרף התקדמות, עלייה מתונה.
אוקיי, מעולה. אז בואו נתחיל קצת לדבר על מה שהיה, ונתחיל מההתחלה. אז העונה של נתניה התחילה בבום, צפוי, לא צפוי, איך שנקרא לזה, עם עיבוד של שתי ענקים בקנה מידה ישראלי, אפשר להגיד.
אני חושב שזה היה צפוי. כלומר, כבר בסוף העונה שעברה, עם כל מה שהיה מסביב לאיראן, העזיבה שלו הייתה צפויה בעיניי. העיתוי והאופן שבו זה קרה, שחיכו עד, לא לרגע האחרון, כבר הרבה אחרי, הוא עשה מחנה אימון שלם איתנו, אפילו כבש בגביעת אוטו מול מכבי חיפה, ורק אז החליט שהוא עוזב, החלטה משותפת. לדעתי הייתה החלטה בלתי נמנעת, כלומר, זה לא שרק הוא או רק המועדון, רק אייל. בסופו של דבר, הקבוצה נבנתה סביב איראן, ואיראן לא היה שם. ואז הגיעה עזיבה של דיה, שבועיים או שלושה שבועות אחר כך, והרבה גם מתעלמים, אני חושב שגם העזיבה של גלאזר הייתה מאוד משמעותית באמצע. ראינו את החיסרון שלו במהלך העונה, היה חסר ככה את הגרזן בקישור, אבל למרות הפתיחה הזאת, למרות החוסר של השחקנים האלה, אני חושב שכמו שיונתן אמר מפגן עוצמה, הקבוצה הוכיחה שהיא חזקה יותר מכל שחקן.
וזה לא מובן מאליו, זה לחלוטין לא מובן מאליו, כי הזעזוע שמכבי נתניה, היום אנחנו מסתכלים עליו, טוב, אז עזבו שני כוכבים גדולים, ונתניה רימה את עצמה ויצא מזה סבבה, זה כל כך לא מובן מאליו, אנחנו מדברים פה לא על שני, בגלל זה אני לא רוצה להישמע כאילו קיצוני מדי, זאת אומרת, גלאזר זה בכלל שחקן מעולה, אני רק כמו בונדסליגה אצלכם בשנה שעברה, אבל העזיבה שלו היא חסרת משמעות לעומת דיה ואיראן. לאבד את דיה ואיראן זה כמו לאבד את היסודות שהתומכים של הבית שלך, אוקיי? גלאזר זה עוד שחקן בקדר, איכותי, מעולה, בונדסליגה, כן? אבל לצאת מסיטואציה כזו, וכמו שאתה אומר, לא התקבלה החלטה בסיום העונה שעברה, ובתחילת הקיץ הודיעו לשחקנים שהם עוזבים, או שהם החליטו לעזוב, ואתה נבנה בצורה מסודרת, כמו שאתה אומר. בגביע טוטו איראן עוד משחק, שדיה עוד היה איזה מחזור ליגה או משהו כזה, אני לא זוכר ב-100%.
שני מחזור ליגה דיה שיחק.
יפה. שינוי תוך כדי תנועה, זו חתכת רעידת אדמה. חתכת רעידת אדמה למועדון ש יודע ומכיר רעידות אדמה, אבל בסטנדרטים של השנים האחרונות זה היה מאוד מאוד חריג, ולהתמודד עם זה, וואו,
ונכניס את זה
עוצמה של מועדון.
נכניס את זה למספרים קצת, אז דיה ואיראן, 50 גולים שנה שעברה באופן ישיר. זה מה שנתניה איבדה באמת. התחילה העונה.
מכבי תל אביב, אגב, איבדה שחקן אחד שייצר לה את כמות הנקודות הזאת, לא התאוששה. לקח לה 3 שנים לבנות את עצמה מחדש. נכון. ריאל מדריד איבדה את קריסטיאנו רונלדו, איך היא נראית עכשיו? ומכבי נתניה שכחה את דיה סבא ואירן לוי.
נכון, נקודה. לגמרי. תחילת העונה זה היה פחות, נקרא לזה פחות אופטימי. לקח זמן עד שעניינים התחברו, באמת נקודה מה-12 הראשונות. חמישייה מהפועל חיפה, שאני אישית זוכר שאני הלכתי למשחק הזה, לא קיבלתי אגוף חזק כזה כבר הרבה זמן, וזה היה עם דיה אפילו, שככה אנשים קצת, אתה יודע, יקבלו את נקרא לזה, יקבלו את האפקט של ההשפעה של איראן על מכבי נתניה. אני חושב שזה ההתעוררות, זה ה-5-0 הזה.
תראה, אני חושב שאחד המהלכים המכוננים, נגיד ככה, של העונה, היה הודעת הוואטסאפ. ששי וסלוב אוהבים לדבר עליה. אחרי 4 מחזורים, נקודה מ-12, היו קולות בקהל שקראו להם להתפטר. אייל שלח להם הודעת וואטסאפ וכתב, מאמין בכם, תמשיכו כמו שעשיתם עד עכשיו, אני יודע שאנחנו נצא מזה. בכדורגל ישראלי שבו אני לא בקי כרגע במספרים, אבל לא מעט מאמנים במהלך העונה בשתי הליגות הבחירות איבדו את המקום שלהם בגלל בעלים שלא היה להם סבלנות. אני חושב שאייל כאן הוכיח שהדרך שלו ניצחה, נתן להם את המושכות, הם לקחו את זה ובעצם הסיבוב הראשון ממחזור רביעי ואילך, נתניה בעצם התחזקה.
אם אני לא טועה, זה היה בקריית שמונה, הפסד של 1-0.
השלישי הפסד לקריית שמונה, ברביעי הפסדנו למכבי תל אביב, בחמישי יצאנו לאשדוד לניצחון 4-1, שמשם דברים כבר התחילו להתחבר.
היה קצת קרטוע אחרי זה עם ההפסד לבני יהודה בבית, 3-1, אבל כן, זה לגמרי היה נקודת מפנה, כי גם באו, בוא נגיד, היה שם איזה צו 8 של האוהדים, הגיעו כמות יפה של האוהדים, הייתה שם דחיפה, היה שם בעצם כאילו איזה משהו שהתפרץ, שחיכה כאילו להתפרץ.
הפסד לבני יהודה זו שגרה אצלנו, כלומר, זה סך הכל היה חלק מהעניין, משם המשכנו כמו שצריך.
גם נרחיב על זה. אבל איך הייתם, בוא נגיד, אחרי זה בעצם היה סוג של התייצבות, לא הייתה קבוצה כל כך מלאיבה בסיבוב הראשון, דברים לקח זמן עד שדברים התחברו,
אני חושב שוב, בראייה רחבה יותר, אתם ברזולוציות של אוהדים אמיתיים, אני מכיר, אני חי את זה סביב הקבוצה שלי, את הרזולוציות של דקה 15 היה אאוט באצטדיון היהודה, אני מסתכל ברחב יותר, אני חושב שהיום שבו נתניה הבינה שהנכסים המשמעותיים ביותר שלה הם לא דיה סבא ואירן לוי, הם לא עוד שחקן שנעשה עליו אקזיט, או עוד שחקן שמחזיק את הקבוצה, אלא הכוחות האמיתיים, העוגנים האמיתיים של המועדון, הנכסים האמיתיים, הם שני המאמנים, ובעיקר בעל הבית, ביום שנתניה הבינה שאלה העוצמות שלה, ואלה החוזקות שלה, כשהדבר הזה חלחל, אז בעיניי הדרך קדימה נסללה, נפרצה, בינגו, בית שיראי, והשמיים הם הגבו לעונה אחת הטובות בעשורים האחרונים.
אני מסכים לגמרי. מסכים לגמרי. עונת 16-17, כלומר, הייתה שם עליית ליגה, שאני זוכר שיחה שלי איתך, יונתן, בטלפון, שאמרתי לך, התחלנו לא טוב את העונה, עשינו שם בהתחלה טקו מול הפועל פתח תקווה, ככה היה לנו עוד איזושהי מידע בנצרת עילית, אמרתי, אני לא בטוח שאנחנו בכלל נעלה, אמרת לי, תזכור מה אני אומר לך, אתם עולים בקלות.
לא רק זה, אני גם אמרתי על נתניה באותה עונה, אני אף אחד לא יכול לאמת את מה שאני אומר, אבל אני אלך עם זה, אולי אתה תזכור.
אני יכול לאמת.
אמרתי שחוץ מהגנה ושוער, למכבי נתניה יש גם יסודות שיוכלו להריץ אותה שנים קדימה. ואנשים אז לא הבינו, אמרתי, ניקו אולסק זה שחקן לליגת העל, ואלי מוחמד זה גאון כדורגל, שבאותה תקופה זה לא בהכרח היה ברור, ושגם אפילו ויקי כחלון כזה יכול להיות שחקן יותר מלגיטימי בליגת העל, ועוד דמויות שהיו כבר אז בליגה לאומית וממשיכות עד היום. באמת, שוער ובלמים הוחלפו, ונתניה קבוצת צמרת בליגת העל, היא ירדה נכון, היא טיפלה נכון, שוב, בזכות העובדה שיש שם בעל בית, ואם תרצו לפרט עליו עוד יותר בהמשך, אז בשמחה, ובעיקר צוות מקצועי מהאיכותיים ביותר שיש, שידעו להניח את היסודות ולתקן איפה שצריך, ולהרים איפה שצריך, ולהתמודד עם אתגרים עצומים.
אני חושב שעם כל הכאב שבגביה, והרבה דמעות נשפחו שם בחיפה באותו ערב, כשאייל הגיע למכבי נתניה וקנה אותה בעצם מהפירוק, כשהיינו במינוס 9, הוא לא התבייש ואמר, בתוך 5 עונות, מכבי נתניה תוכל להתמודד על כל התארים. היו הרבה שהרימו גבה, מודה, גם אני הסתכלתי ואמרתי, וואו.
גם שמעתם הבטחות כאלה לאורך השנים וזה התפוצץ לכם, זה מאוד הגיוני שתפקפקו.
אבל בעונה הראשונה עלינו ליגה מינוס 9, עונה השנייה, אגב, המטרה בליגה הלאומית, המוצהרת של המאמנים, הייתה פלייאוף עליון, בלאומית. עשינו בסוף עליית ליגה, וזה היה יוצא מן הכלל. בעונה השנייה...
המטרה הייתה לעלות.
עונה השנייה, פלייאוף עליון, הדחה מהגביע המוקדמת, מקום חמישי, ובעונה הנוכחית, פלייאוף עליון, שלא היה ספק שנהיה בו, מקום רביעי, נכון, יכולנו לעשות יותר, אבל זה עדיין יותר מהעונה שעברה, וגמר גביע. גביע הוא לא דרך. גביע הוא תואר, שהייתי מאוד שמח שהיינו לוקחים אותו, אבל הוא לא דרך. קבוצה יכולה לקחת גביע, ואנחנו רואים שלא מכבי תל אביב ולא הפועל באר שבע עשו דאבל בשנתיים, שלוש האחרונות, מכבי עשתה ב-2015, אבל לרוב אין דאבל. האלופה היא לא תמיד מי שתיקח את הגביע, הגביע שמור לקבוצות היותר צנועות של אותה עונה. הייתי שמח שזה היה אנחנו, זו הייתה בני יהודה, זה לא שאם היינו לוקחים את הגביע, הייתי אומר שאנחנו עכשיו הקבוצה הכי טובה בישראל, לא, היה כיף להיות שם.
יש לי איזה, גם כן חלק מהחוויות הירושלמיות שלי, אני אוהד הפועל ירושלים, לימים ממשיכה דרכה, זה הפועל קטמון, היא הפועל ירושלים היום, ויש איזה מין מטבע לשון ירושלמי כזה, שיש לי מין תחושה שאולי גם בנתניה חזר איפשהו בשנים האחרונות, צייצתי על זה וזה התפתח לאיזשהו דיון, אבל חשוב לי להדגיש את זה, בטח עם אוהדי נתניה שומעים. בירושלים יש מטבע לשון בהקשר של הפועל ירושלים, במשך כל ילדותי שתמיד חזרו עליו, זה הזדמנות בלתי חוזרת. זאת אומרת, אם לא נעלה ליגה השנה, אז לא נעלה אף פעם. הנה הגענו למשחק הזה, אם לא ננצח פה, זה לא יקרה יותר אף פעם. עכשיו, בהיסטוריה שלנו, של הפועל ירושלים, זה באמת היה נכון. אני חושב שגם, אולי במובנים רבים, גם בנתניה של ה-90s וכאלה, זה גם היה נכון. אם הגעת לאיזושהי באר ולא שתית ממנה, אז וואי, מתי נגיע פעם הבאה? כי זה לא הימים של מוטלה וכל אלה שבאמת אכלתם כל תואר אפשרי.
שמעתי את אסף כהן אומר את זה לא מזמן. על איזה אירוע מהעבר שלכם.
כן, אז היה לנו, פספוס הכי, לא יודע, האירוע הכי טראומטי של הפועל ירושלים, היה אי עליית הליגה מול הפועל רעננה ב-2003, והיה לנו ברור, אם לא עולים ליגה באותה עונה, נגמר המועדון, ואכן זה קרה. אבל, כשאתה עובד נכון, ונמצא בידיים טובות, ועם אנשי מקצוע טובים, ועם מנהלים נכונים, והמועדון עובד נכון, גם בחיבור שלו מול הקהילה והקהל, ובטח עובד אך ברמה המקצועית, אז ההזדמנויות יחזרו. אז הקפה שקיבלתם בגמר הגביע, לא מקנה בכם, ממש, זה מבאס, ועוד בפנדלים, וכבר פעם שנייה בחמש שנים, שמגיעים כל כך הרבה אנשים, ומכל העולם, ואני, יש סביבי, כפי שאתם ודאי יודעים, לא מעט אוהדי נתניה, באמת, בלב ובנפש, וזה זורם באורכיהם, ונורא כאב לי לראות אותם ככה עצובים, אחרי איפשהו בתוך תוכי, לא לציטוט, רק לפודקאסט של אוהדי נתניה, כי זה יפגע לי בקניית הבשר בשוק התקווה, איפשהו בתוך תוכי, גם רציתי שנתניה תזכה. זה סיפור יותר נכון, יותר מתאים, אבל לכדורגל יש כוח גדול יותר מזה. אבל ההזדמנות הזאת תחזור. ההזדמנות הזאת תחזור. כשעובדים נכון, וכשמתנהלים נכון, וכשיודעים לקחת גם דברים בפרופורציות, ולהתמודד עם אתגרים, אז אין מטבע לשון כזה הזדמנות בלתי חוזרת. ההזדמנות תחזור.
אז אחרי האופטימיות הזאת, אני כן רוצה שנעבוד כרונולוגית טיפה, אנחנו נגיע לגביע בסוף. ולגבי הרזולוציות זה נכון, אנחנו קצת יורדים אולי לרזולוציות נבוכות מדי, אבל אנחנו באמת צריכים לעבור על עונה שלמה, ואנחנו כן רוצים לדבר עליה. אז בוא נדבר קצת על אולי האירוע שגרם לנו להכיר את פאטוס, שזה באמת המשחק באשדוד. אני לא רוצה לדבר ספציפית על המשחק, אבל כן רוצה על הסיבוב הראשון, שזה הסיבוב של ההתייצבות נקרא לזה, אולי הגמילה, מאירן ודיה. וזה סיבוב של 18 מ-39 נקודות, בעצם 46% הצלחה, וקבוצה שעדיין, לא יודע מה, איך הייתם מגדירים את זה? מנסה להתייצב, מחפשת את עצמה.
קבוצה בשיקום. קבוצה שלומדת, כמו שמישהו לומד ללכת. קבוצה שהייתה רגילה שכל התקפה עוברת דרך ערן, ודיה, לפחות דרך אחד מהם, הם היו מאוד דומיננטיים, גם מבחינה חברתית וגם מבחינה מקצועית, ופתאום יש לך שחקנים שמבינים, שאם הם לא ייקחו על עצמם, אף אחד לא ייקח.
אז גם כל המשחק הוא אחר. כל התפיסה הטקטית, המבצעית, משתנה כהרף עין. זה חתיכת אתגר.
אני רוצה רגע לחזור למשהו שאמרת בעצם. אתה חושב ששם נפל האסימון שאמר שזה לא הקבוצה של ערן הודיע, זה הקבוצה של סלובו וברדה?
ושל אייל סגל.
ושל אייל סגל, זה מ-day one.
כן. כן, כן, שהמועדון גדול יותר מכל שחקן, וזה לא דבר, אני שוב חושב שמועדון שככה נידף ברוח, ותסלח לי מכבי, אני אדבר עליה עוד בהמשך, על ההסתכלות עליה מבחור, מכבי נתניה זו אימפריה, אבל בעשורים האחרונים, באמת להוציא איזה הבלחת יאמר, מכבי נתניה זה מועדון נידף, עלה ברוח, פעם פה, פעם שם, עולה, יורד, כישלונות, וכשאתה מועדון שהוא נידף ברוח, אז אתה, לא יודע, צריך את הילד הזה שיעלה מהנוער פתאום וייתן, או שתוכל למכור אותו ולחיות מכספי הזה, או ליהנות מביצועיו, או פתאום איזה בינגו כזה, איזה שחקן זר אחד שירים אותך, או איזה רכש ישראלי. וכשאתה חזק ויציב, אז אתה גדול יותר מכל שחקן. סך חלקיך הופך למשמעותי הרבה יותר ממשהו כפרטים. וזה דבר שלא היה בנתניה הרבה מאוד שנים, וכאן העוצמה.
אני מחזק את מה שיונתן אומר, זה מגיע עוד ממקומות יותר נמוכים. אני חושב שיאמר, ויש לי המון הערכה לאיש, כיף עצמו ביועצים לא תמיד הכי טובים, כי בכספים שהוא שפך, עם שי וסלובר, אם מקבלים אותם, נתניה הייתה כבר לוקחת תואר לדעתי. כי בתקופה של יאמר זה היה בעצם לשים פלסטרים. הביא את דדי בן דיין, הביא את שכטר, הביא את שטראובר, הביא את אבי סטרול, הביא את אמיר כהן.
זה היה סינתטי.
אבל נשארנו בלי כלום בסוף.
בדיוק.
זה היה סינתטי, זה לא היה עבודה מלמטה. אייל סגל, כשאני רואה אותו מגיע למשחקים של נערים ג' ונערים ב' ונוער כמו אחרון האוהדים וצועק, אתה מבין שגם השחקנים מסתכלים אל הטריבונה, שלא מלאה באלפי אוהדים, ורואים שם את הבעליב של המועדון, שלא יושב שם רק כי הוא רוצה לחשוב איך הוא ימכור אותם אחר כך בכסף, אלא כי החלום הגדול שלו זה ששחקנים יגיעו לקבוצה הבוגרת. וזו בעצם הדרך הנכונה. שחקנים יודעים, אני גם יודע על לא מעט שחקנים שעברו במהלך השלוש שנות האחרונות, ממכבי תל אביב, ממכבי חיפה למחלקת הנוער, שלנו, כי הם יודעים שאצלנו יש להם צ'אנס אשכרה לקבל סיכוי בבוגרים.
וכדי להתגבר על אתגרים ומכשולים וכולי, אז ודאי שצריך שמועדון שסך שחקניו עולה על מה שהם כפרטים, אבל אתה צריך גם כוכבים, בטח אחרי שדיה ואירן עוזבים, אתה חייב כוכב, וסבבה, אולסק, תותח כדורגל, ואלי מוחמד, זה מכבי נתניה תרוויח עליו הרבה מאוד כסף, אבל אתה צריך כוכב, אתה צריך את הגלם הזה, זה גם נתניה, עם כל הכבוד, כן?
שחקן אחרה, וכיום במכבי נתניה.
ופתאום בבינגו.
נכון, נכון. אבל חוץ מ... שוב, שבצ'יראי הוא עם המגבלות ועם הלא מגבלות שלו, הוא כוכב בקנה מידה מקומי.
איזה מגבלות? הוא מפלצת.
הוא מפלצת, אבל...
חפשו את הפגמים, אין, אוהדים ישראלים.
חלילה, לא מילה רעה בקטע הזה. אני חושב שיש שחקנים פשוט שיוצרים, ויש שחקנים שהם צריכים את זה. בנתניה לאורך השנים היה שחקן יוצר. זאת אומרת שבמשחק גרוע, במשחק בינוני, יכול לבוא לעשות המהלך הזה ולשחרר את הפקק, מה שנקרא. אם נלך אחורה, גם זה יכול להיות, אתה יודע, איציק זוהר, רובן עטר, לא משנה, תמיד היה פה את העשר הזה, שכיום אין לנו אותו, לטוב ולרע. שוב, אנחנו היום חיים בעולם שהקבוצה יותר גדולה מה... משהו אחר לגמרי, לא בא בטענה, אפילו חצי טענה לפאטוס על היכולות שלו. אבל כן לדעתי חסר את השחקן הזה. נלך קדימה קצת, בסקירה שלנו, בסיבוב שני באמת, סיבוב מרשים, 25 נקודות מ-39, מתייצבים בצמרת, מסיימים אותו במקום שלישי, בואכה מקום שני מה שנקרא, וכניסה לפלייאוף העליון. איך חוויתם את הסיבוב הזה?
סיבוב שני עוצמתי, מאוד. הכל התחבר שם בעצם. גם חודש פברואר שבית שיראי כבש מכל מצב, גם שחקנים נוספים שנכנסו, פתאום ויקי כובש, וכשהוא לא, אז וידת נכנס ופתאום מבשל גול, קניקובסקי התחיל לכבוש, כאילו משהו פתאום משתחרר שם בסיבוב הזה. התחלנו אותו אגב, בהפסד להפועל חיפה, אחרי שהובלנו 1-0, ושוב אמרו כזה, שוב בועטים בדלי מול הפועל חיפה, ומה קורה? ומשם יצאנו לרצף שזה היה גם סכנין, גם קריית שמונה, מכבי תל אביב באמצע שאי אפשר להחשיב אותם כי הם לא היו באותה ליגה, אבל זה המשיך עם אשדוד ועם רעננה ובאר שבע. היה רצף של משחקים טובים, ניצחונות, ואני חושב שמשם קיבלנו את הביטחון. במקביל גם היה את הגביע, שבניגוד לעונה שעברה, שפישלנו בגביע כבר מההתחלה, עברנו את חדרה והודחנו באשדוד בצורה לא יפה.
חייב להגיד, זה גם היה נקודה רגישה אחרי העונה שעברה. היה תחושה של איזה זלזול, לפחות בקהל.
נכון, נקודה מאוד רגישה אצל הקהל, כי גביע, כמו שאמרתי קודם, יש דרך ויש תארים. ובמקום שבו מכבי נתניה היום נמצאת, היא לא בנויה לאליפות. אז גביע נראה כמו התואר הלגיטימי שאפשר לאיים עליו. והרבה אוהדים לקחו מאוד קשה את ההדחה ששחקני מפתח היו על הספסל באשדוד עונה שעברה. והשנה, מההתחלה, אמרו על כל הליגה רוצים את גביע המדינה. כל משחק בגביע היה בעצם תכונה מאוד מאוד מסיבית לפניו, ובאר שבע לדעתי, לעבור את באר שבע בשמינית ביהלום.
זה... אחד ממשחקי ה-0-0, נכון? כן?
המפוארים, ממש.
המפוארים לגמרי. אם הסיבוב הראשון של מכבי נתניה היה סיבוב של חיפוש עצמי, מאוד מאוד יסודי, עם פה ושם הבלחות, אז בחיפוש השני, בסיבוב השני, התבצע הקליק הזה של זהו, יש לנו קבוצה חזקה מאוד, וזה השלב שבו מחיפוש, אני לא אשכח את הרעיון של שי ברד אחרי קריית שמונה, מחזור שלישי או רביעי של הסיבוב הראשון, שאתה אומר, אתה רואה אדם שבפנים יודע שזה נראה קטסטרופה, אבל ננסה לשדר החוצה, אנחנו נמשיך לחפש ונמשיך זה, ומקבל גם את הגב להמשיך לחפש את הפתרונות, ופתאום בסיבוב השני אתה רואה אותו, את כל המועדון בעצם מבין, אוקיי, יש לנו אחלה קבוצה, וככל שהסיבוב הזה הלך והתקדם, אתה פתאום אז גם חלחל ההבנה, שזו קבוצה יותר טובה מהקבוצה בשנה שעברה, שזה ההישג הגדול ביותר, ושנדבר על מפגן עוצמה, זו העוצמה של מכבי נתניה. אם הצלחת להתעלות על 50 הגולים שחסרו לך, אתה כנראה אימפריה.
לגמרי, קבוצה הרבה יותר מאוזנת, הייתי אומר אפילו, משנה שעברה.
אם אני יכול פה להגיד משהו, ולמרות שזה כבר נושא לפרק שלם, אני חושב שהעזיבה של דיה הייתה מאוד קריטית עבורנו. העזיבה של ערן, לעומת זאת, מבחינה מקצועית, הייתה מתבקשת. ערן, בראייה שלי, הוא כמו משה רבנו. הוציא אותנו ממצרים עד הארץ המובטחת, אבל ערן הוא תקרת זכוכית. אתה יכול להגיע איתו עד לרמה מסוימת, ורמה מסוימת הוא כבר משתלט וגם מונע מאחרים להיכנס למשחק. אני חושב שברגע שערן עזב, ויש לי המון המון הערכה וכבוד אליו, ואני מעריץ אותו, ונהניתי מהגולים שלו ומהבישולים כמו כולם, אני חושב שכשרוצים באמת לבצע את הקפיצת מדרגה הזאת מקבוצה שבנויה על שחקן כמו ערן שבשלהי הקריירה, לקבוצה שבנויה על עלי מוחמד וניקו אולסק ובית שיראי ומלמד וויקי כחלון ושחקנים שקצת יותר צעירים ומובילים, אתה חייב שזה יהיה בלעדיו, כי עם כל מה שהוא נותן, הוא גם סופח אליו המון והכל חייב לעבור דרכו. זה גם שחרר, סיבוב ראשון כמו שאמרתי, לקח להם להבין, אוקיי, אנחנו קצת בלי ערן, אבל סיבוב שני, הבינו שבלעדיו וכל אחד לוקח על עצמו ועושה יותר.
יש לכם איזה רגע ספציפי מהסיבוב השני שאתם זוכרים? משהו שעולה לכם לראש?
בעיניי זה לעבור את הפועל באר שבע. באיזשהו מקום זה היה, בעיקר אחרי הקפות שאכלנו מהם בעונה שעברה בפלייאוף העליון, קיבלנו אותם בהגרלה, ואני זוכר שטאגה הוציא את הפתק, וכולם שלחו לו הודעות ככה נעצה בחיוך, מה, הלך הגביע, מה עכשיו הפועל באר שבע? וראית הקבוצה שמדקה 30, אם אני לא טועה, לא, סליחה, זה לא המשחק הזה, סליחה, מתנצל, זה לא המשחק עם החילופים, אבל מדקה 70 אנחנו בעשרה שחקנים מול הפועל באר שבע, 50 דקות כולל הערכה, 10 שחקנים, ולעבור אותם עם כל זה שהם בעונה פחות טובה, הם עדיין קבוצה טובה יותר מאיתנו וחזקה יותר מאיתנו, ולעבור אותם בעשרה שחקנים בגביע, אמירה בעיניי.
היה שם גם רגע אחד מזוקק שזה השמחה שמלמד. כן. תמיד יש את הפוליטיקלי קורקט, תמיד יש לי ויכוח עם ברק, חבר, ואנחנו, תמיד הוא כאילו אומר, שחקנים צריכים לחגוג, ואני כזה, לא יודע, אתה יודע, יש מקומות שכן, יש מקומות שלא, נראה לי שזה, הוא לא עד נתניה, אבל זה אחד הרגעים היפים שלו עונה. התחלת להגיד?
שהרגעים, לפחות שאני הייתי שותף אליהם, החזקים יותר של נתניה, באמת היה השלב הזה שבו, פאטוס בית שיראי באמת נראה כמו מרדונה. היו רגעים כאילו שאתה לא נתפס, ובאמת להצליח להעמיד בצל גם את גאון הכדורגל אירן לוי, וגם את המפלצת, עמוסת הכישרון של דיה סבא, להשכיח אותם עם אדם שאין לו את הפרופיל, זאת אומרת, יש בו אלמנטים אירן לוויים לכאורה במסה ולכאורה בכבדות, אבל הבן אדם עם הכדור, הוא עשה שם... היה שם איזה, באמת איזה חודש שהכל הלך, הכל הלך בצורה מופתית, כאילו,
הוא גם סוג של גיבור, הוא גם סוג של גיבור קלט.
כן?
יש לו את האלמנטים.
כן, כן, הדבר המצער היחיד הוא שהוא באמת לא דובר אנגלית מספיק טובה, והסרבית שלנו הוא בינונית, כי בטוח שמסתתרת שם גם אישיות מרתקת, שלצערי לא כולנו, לא יודע, צריכנו לפצח עד הסוף, אבל הרגעים האלה שהכל הלך, היו הרגעים בין הכי יפים של נתניה השנה.
לי הוא מזכיר את מרק וידוקה המונטנגרי, נגיד זה ככה, מין חלוץ גדול כזה, שאבל עדיין מסוגל לעשות פעולות כירורגיות, יש לו דריבל, יש לו מהירות.
ויקטור פאצ'ה היה כזה.
ויקטור פאצ'ה.
זה סוג של שחקני 9 שהולך ונעלם. שחקנים של פעם.
צריך להגיד, נתניה חיפשה בעצם חלוץ 11, תמיד הסיפורים של ברדה על הנושא הזה, זה גם מעניין הגמישות הזאת, שהם קלטו שהם נפלו פה רגע על משהו ששווה ללטש אותו, ולתת לו קצת הזמן להתחבר, ובואו ניקח את 9 במקום לקחת 11, ובואו נראה מה יקרה.
כן, ונתניה עשתה פה נכון, ואני חושב שמפה גם צריך ללמוד את מה שנתניה עשתה, ראינו את זה בהרבה מאוד קבוצות, בכל נוגע לבחירת שחקנים זרים, ראינו את זה בקריית שמונה עם קויאר בשעתו, מכבי פתח תקווה עם סיווק, הפועל חיפה עם תמש, להביא שחקנים גם קצת יותר מבוגרים, אבל עם רקורד של מהותי בנבחרת המקומית, זאת אומרת של דרג 3, דרג 4, הנה אפילו, כן, איך קוראים לה, המולדבי הזה של הפועל חיפה, גם שחקן טוב, שברח לי השם שלו כרגע.
גינצרי.
גינצרי, בדיוק. שחקנים עם, לא יודע, 50 פלוס הופעות בנבחרת שלהם, גם אם זה מדינה שאנחנו יכולים לזלזל בה כמדינת כדורגל, עדיין זה שחקן שהוא בחלון הרעבה של המדינה שלו, בטופ של המדינה שלו. אני זוכר חלק מעמיתיי, חבריי הטובים, חלקם מועדי נתניה, שאמרו, מה, בית שיראי, זה לא זה, זה לא שחקן, זה לא שחקן. אנחנו לא יכולים בעולם לזלזל בשחקן עם 50-60 הופעות בנבחרת דרג 3. ושיש מכאן, מכבי נתניה צריכה ללמוד, וכך כאן, נראה לי, גם היקה בדיוק הגיע על אותו פרופיל. זה אחד הלקחים המשמעותיים של נתניה, העונה בבחירת זרים, לנסות להתאים את הבחירות הבאות לפרופיל הזה. אתה מחפש בלם עכשיו במקום ורגוץ'? תביא בלם של נבחרת מולדובה, לא יודע, בבלרוס.
נכון. הסייג היחידי שצריך לשים לדברים האלה, זה שהמציאות האלה נופלות תמיד ביום האחרון של החלון או במשהו כזה.
תלוי.
אז יש פה אלמנט. יש פה אלמנט של סיכון ורווח, מה שנקרא.
בכל בחירה של שחקן יש
אז יש את הדוגמה בנתניה של נילסן, קראו לו, נכון? שבא לפה בתחילת הקיץ, אבל היה זמן איכשהו, אתה יודע, לתקן. בוא נגיד ככה. ובצ'ירה, אם זה היה נופל רע, לא היה לנו זמן לתקן. צריך להגיד. חלק מהעניין נראה לי בשוק הזה. הרגע שלי, דרך אגב, מהסיבוב הזה, זה הניצחון על ביתר בבית. שזה היה משחק שביתר היו צריכים לבוא לנצח פה, ואנחנו נתנו תצוגת כדורגל, היה שם ים מחמצות, היה שם הכל.
בנדל של בית שיראי.
כן, בנדל של בית שיראי, היה אחלה משחק, וגם לי זה הראה את העוצמות של הקבוצה באותו סיבוב.
גם חזרנו מפיגור במשחק הזה.
גם נכון. אז זה היה הרגע שלי. ואז אמרנו, סיימנו את הסיבוב השני, בואכה פלייאוף עליון. איך נגדיר את זה? הסמיכה קצרה, מלאכה מרובה, נגמר קצת האוויר, הסגל לא היה מספיק רחב כדי לשמור על אותה יכולת עם השחקנים המחליפים כנראה, ועשינו 10 נקודות מ-30 אפשריות.
תודה להפועל חדרה שהשתתפה בפלייאוף העליון.
נכון, צריך לברך אותם באמת.
עשו למכבי חיפה חיים קשים, דווקא מולנו בפלייאוף העליון.
בדיוק, לכן לא הייתי מזלזל.
לא, לא, חלילה, אני לא מזלזל בהפועל חדרה.
לא מזלזל בניצחונות האלה.
אני אומר, מבחינתנו השנה יצא שכל הרצף מולם היה מוצלח, אבל זה חלילה לא מתוך זלזול בחדרה. אני חושב שהמאץ'אפ שלנו מולם, כמו המאץ'אפ שלנו מול בני יהודה שהוא לרעתנו, המאץ'אפ שלנו מול חדרה הוא עדיף.
נכון.
תקו בסוף הסיבוב השני.
ה-2-2, שאלה אותם לפלייאוף. בסדר, זה שירת אתכם בהמשך הדרך.
אבל זה ממש
גם שירת אותנו, וגם היה פה גם טיפה ניצחון מנטלי, כי חזרנו מ-2-0, וגם הכניס את מלמד לעונה עוד פעם. עם הצמד שהוא נתן שם.
כשבוחנים כדורגל משבוע לשבוע, אז אין ספק שהפלייאוף של נתניה היה קצת מאכזב, אפשר היה אולי יותר, בוודאי להשיג מקום באירופה, או להיאבק עליו קצת יותר ברצינות, להגיע נגיד עם עמדת יתרון למשחק האחרון מול מכבי חיפה, ולא רק חייב לנצח, אבל בעיניי זה באמת זוטות והבל הבלים.
אבל מה? אם אנחנו עדיין מתווכחים, מה קרה שם מבחינת...
אני מסכים איתך שהסגל היה קצר מדי, והיה מקום שהייתם חסרים בצורה קיצונית בחלק הקדמי, אין מה לעשות, איבדתם 50 שערים, ובית שיראי באמת נתן חודשים של קריסטיאנו רונלדו, מספרים של ערן זהבי, אבל מתישהו זה גם נעצר, והתומכים מסביבו לא סיפקו את הסחורה, לא היו מספיק טובים, שהמיקרופונים היו סגורים, גם מניתם כמה שמות של שחקנים שיחזבו אתכם השנה ברמה המספרית, שם בחלק הקדמי, אתם יכולים להחזיר ולדבר עליהם גם עכשיו. אבל שוב, ביחס לכל מה שעבר על הקבוצה, וביחס לאובדן הגדול של הקיץ, אז זה בסדר, אז הפלייאוף היה טיפה פחות טוב. אני חושב שאת הלקח הזה ילמדו לשנה הבאה, וידעו לייצר סגל צד יותר רחב.
נקודה שעלתה פה גם השנה, גם מעניין אותי לראות איך זה, אם זה בכלל מורגש מבחוץ או לא מורגש מבחוץ, הכמות צהובים שנתניה מקבלת. זאת אומרת, אנחנו מספר אחת בליגה בצהובים, הרבה חיסורים שמגיעים לרגעי האמת. זאת אומרת, במשחק מול מכבי חיפה, אז פאטוס בחוץ.
מה, מבחינת צהובים?
כן, היה פאטוס, ניקו אולסק בחוץ, וסטאר פיניש בחוץ, וכל זה לא פציעות ולא כלום, צהובים. עכשיו, זה דבר שחזר על עצמו המון פעמים בעונה. סתם, אני תהיתי, אנחנו אתה יודע.
המקום היחיד שבו נשלף כרטיס ושמתי לב אליו באמת בנתניה, וזה זעזע אותי וביאסתי, זה היה הצהוב השני של כחלון. שמנע ממנו לשחק בגמר, אבל חוץ מזה לא הבחנתי במה שצד אופן, אבל זה באמת, אני חושב ששוב להוציא מקרים חריגים, קבוצה שמאומנת ומאורגנת כמו שצריך, אז גם כמות גדולה של צהובים זה חלק מהעניין, וזה באמת פועל יוצא של סגל קצת יותר קצר.
כן, אנחנו דיברנו על זה, בגלל שזה סיכום עונה, אז אנחנו דיברנו על זה גם הרבה פעמים, ולא רק בפודקאסט,
טוב, אבל זה באמת רזולוציות של אוהדים שרופים.
כן, כן, זה, לא, חלילה, הכל בסדר.
אצלנו בירושלים היה דיון שלם, אגב, בפודקאסט, על למה שחקני התקפה משחקים עם נעליים שהם צהוב זרחני, או ירוק בעצם.
מסווה שוער.
והאימפקט המהותי של זה על כמות השערים בישולים של אותו שחקן. אז אם אתם הייתם מצטרפים, הייתם חשים שזה מגוחך, בסדר. אתם יכולים לראות אותו דיון אצלכם, זו בדיוק הבמה, זה בדיוק המקום.
רוב הצהובים שקיבלנו השנה פשוט לא היו על פאולים, וזה מאוד מעצבן אוהדים. או משיכות בחולצה, שזה מעיד על עצלנות, או על ויכוחים השופט, בצ'יראי חוץ מפאול אחד בגמר, אני חושב שכל הזרבים שלו היו על, על דיבורים, וגם בגמר על זה, על משיכת חולצה מיותרת.
אז נגן על הדברים האלה, אז רזולוציה היא רק בגלל ששחקנים אחרי זה חסרים במשחקים שחשובים באמת.
צהובים באמת מטופשים, כאילו בעיניי, אם אתה עוצר התקפה ואתה עושה צהוב חכם, על הכיפק, חלק מהמשחק. אם אתה סתם מתעצל, אלי מוחמד נגד מכבי חיפה, שני הצהובים שהוא קיבל, היינו באלה, הוא שחקן כל כך אינטליגנט, שתי עבירות מאוד מאוד מיותרות שלו, ופתאום הוא בחוץ.
טוב, נתקדם הלאה. מכבי נתניה השנה, קבוצת חוץ הרבה יותר טובה מקבוצת בית. משהו מנטלי?
לא יודע, לא הצלחתי לנתח את הדבר הזה עד הסוף. המספרים השנה היו עזועים, לא רק בהיבט של מכבי נתניה, בכלל בליגה. רוב הקבוצות, הקבוצות שהן לכאורה ביתיות לאורך השנים, זאת אומרת, בראייה אחורה, השנה עשו מספרים חלשים מאוד בבית. הקבוצות שהן נורא נורא ביתיות עשו מספרים אדירים בחוץ. דברים התהפכו השנה. תשמע, מה זה בית נתניה? זאת אומרת, גם יש עוד שתי קבוצות בליגה שזה הבית שלהן, ולכן איפשהו אני חושב שכל העסק פה, אני לא יודע עד כמה הוא בר ניתוח, בוודאי שהוא בר ניתוח, אני לא יודע עד כמה אפשר באמת ללמוד ולהסיק ממנו משהו מהותי לגבי ההמשך. כן, זה נתון סטטיסטי שוודאי אי אפשר להתווכח איתו.
זה בדיוק אגב מה שבאתי גם להגיד, כשבני יהודה הייתה מערכת בתקווה, ונתניה בקופסה, והפועל תל אביב בבלומפילד, כלומר, היום יש לך במושבה שלוש קבוצות, נכון, לליגת העל, בנתניה שלוש קבוצות, חוץ מבאר שבע וביתה ירושלים, בליגת העל אין לך באמת קבוצה שאתה אומר, אוקיי, הבית שלה הוא שלה, גם מכבי חיפה השנה.
לא, אז הנה, היה סכנין השנה והתרסקו בבית, ואשדוד התרסקו בבית.
נכון.
לא, זה לא שרק אצטדיון ביתי מסדר לך פלייאוף עליון או דברים כאלה, זה לא הכוונה שלי, אבל הנה, יוצא פה בקריאה לעיריית נתניה, תהפכו את האצטדיון ליותר מזוהה עם נתניה.
מה זה אומר?
כיסאות צהובים, פרגלו לנו.
להרוס אותו ולבנות יציאים צמודים.
לא, אבל היום זה מרגיש כמו...
לסגור עם יציא הצפוני ויציא הדרומי.
זה אני לא מאמין שיקרה.
למה לא?
כי הצדה לא מלא.
אני, החלום שלי היה שיבנו כמו טרנר, שמבחינת...
זה מה שצריך, כן, קופסה מודרנית.
מבחינת כמות הוא כמעט כמו היהלום, רק שהוא סגור מכל הכיוונים, היציאה לא גבוה כל כך, אבל הקהל נותן אווירה בטרנר עם 10,000 צופים, יותר מאשר בנתניה כשהוא מלא.
לא, 2,000, 3,000 בטרנר, עושים 10,000 בנתניה מבחינת הרעש. שוב, הכל בגלל המבנה של...
אקוסטיקה.
בדיוק, המבנה של היציעים. אני מצטרף לקריאה שלך לעיריית נתניה. בטח אם מכבי תל אביב עוזבת בקרוב, תעשו, אתה יודע, ולא יודע, אולי זה אובדן הכנסה או משהו כזה. אז הנה, הופך היציעים באמת להיות אך ורק של מכבי נתניה. תתאימו אותו לצרכים של המועדון, תסגרו קודם כל שני יציעים מאחורי השאר, האולטרס שלא יישב שם למעלה, ליד העמדת שידור, אלא מאחורי השאר, איפה שאולטרס יושב. זה נראה לי תנאי בסיס שיכול גם רק גם להגדיל את כמות הקהל ולהפוך את המגרש הביתי ליותר ביתי.
לגמרי. בואו נעבור קצת לשחקנים. מי מצטיין העונה? שלך, ניר?
שלי?
כן.
אלי מוחמד. לא בצ'יראי, למרות המספרים. אני חושב שהדברים שאלי עושה על המגרש, הוא שחקן שקצת קשה לאכול אותו, כי כשמסתכלים על המספרים שלו, היה לו אולי בישול אחד העונה וגול בגביע, אבל הוא לא שחקן של מספרים, הוא שחקן של דברים שקשה באמת לעמוד אותם. התנועה שלו, חילוצי כדור, כל מיני דברים שהוא מכניס, כשהוא לא נמצא רואים כמה הוא חסר. שחקן באיכויות האלה, ברמה הזאת, מאוד מאוד קשה להביא לארץ, ואנחנו נתגעגע אליו אם הוא יעזוב.
אני אחלק את בחירה שלי לכמה שחקנים, לשלושה אני חושב, אולי לארבעה, שלושה זה ורגוץ', אויבך, טירם, מי עוד בלם שם בזה?
דולב אזולאי.
כן, דולב אזולאי פחות, חמד של בחור מנצרת עילית, אבל נגיד אלה השלישייה, טירם היו לו גם רגעים של...
תירוף.
איזה כיף, זה שחקן בית טרויה. פתאום, זה, בנייחים, נותן בראש, אני מת עליו, שחקן שהייתי, דודי טרם, אני לא יודע אם אתם ערים ומודעים לזה, זה שחקן שהייתי נורא נורא רוצה שישחק בקבוצה שלי, ול-20 שנה קדימה, טוב, לא טוב, האיש נותן הכל, אין לך ספקות לגביו לרגע, וזה נורא משמעותי. אני חושב שאני בכוונה מציין שלושת הבלמים, בגלל שאפרופו, שינוי האופי המובהק של מכבי נתניה בשנה האחרונה, זו הייתה החוליה החלשה, גם בליגה הלאומית, גם בשנה שעברה, באופן יחסי משחק הגנה היה עקב האכילס של נתניה, ושדווקא בשנה הזו, כל ההתייצבות ובניין הכוח החל מזה שהייתה שם יציבות והיה שם ביטחון מאוד גדול מאחורה, ואני חושב שלשלושה אלה, יחד עם עמוס והמגינים, מגיע קרדיט גדול.
סחתן. אני רציתי לבחור את קניקובסקי. אבל אני שוקל לפתוח קטגוריה חדשה של פריצת השנה. כי אמנם נכון, לא נתן פה מספרים משוגעים, 3 גולים, 4 בישולים, אבל הבן אדם, לאט לאט, מתחילת העונה, רואים את ההתקדמות שלו, והוא נהיה החלק אולי הכי חשוב ברכב של נתניה. הבן אדם הוא המנוע בכל משחק שלנו, וכשמישהו לא מתפקד, אז איכשהו גבי עושה את, בוא נגיד, את העליית מדרגה באותו משחק. דיברנו גם על שחקני הכרעה, לדעתי הוא שם, עוד 3 שנים, הוא 2-3, הוא שם מבחינת שחקן הכרעה בליגה. מאוד מקווה שזה עדיין יהיה אצלנו. אבל כן, אני גם ארצה לציין נניח את פאטוס על כל סגנות מלך השערים שלו, ועל זה שהוא סחב אותנו על הגב בעצם חודש שלם, חודש שהוביל אותנו למאני טיים, וזה מבחינתי שני השחקנים שהיו.
תן לי לעזור לך עם קניקובסקי, לא לעזור לך, לתת את האינפוט שלי על קניקובסקי, שעוד שוב, בכותרת, בתחילת הפודקאסט, אמרתי לכם שנתניה זה עוצמה, מפגן עוצמה, הרבה מאוד מהעוצמה, זה בא לידי ביטוי בדיוק עם שחקן כמו גבי קניקובסקי, ודרכו כמובן עוד מבט על האג'נדה של בעל הבית, שאומרת אני לא משאיל שחקנים, אני מביא לפה שחקנים שיהיו שחקנים ששייכים למכבי נתניה, זה לא מובן מאליו, אתם רואים מה קורה מסביבכם, בכל קבוצה אחרת בליגה כולם מנסים להיטיב את היחסים עם מכבי תל אביב ולהתחנף למכבי חיפה, ואולי איזה ליטוף להפועל תל אביב כדי לקבל את האלה מהנוער, ובנתניה לא, חלק מתפיסת העולם של המועדון, אומרת, אנחנו מביאים שחקנים. עכשיו, גבי קניקובסקי זה שחקן שאני חושב שאחרי העונה המצוינת שעשה שנה שעברה בפועל אקו ומי שעוקב אחרי הליגה, יכול למצוא את עצמו חוזר למכבי תל אביב, שחקן של מכבי תל אביב, אבל היא ויתרה עליו כי השתלם לה באותה עת לעשות את העסקה מול נתניה. הוא לא יכול להיות, זה לא שחקן שהוא פריצה, מכבי נתניה שילמה עליו גם הרבה כסף, זה שחקן שאתה מצפה ממנו, ואני חושב שיחסית לגילו הצעיר, הוא גם סיפק את מה שצריך בשנה הזו. זה אדם שצריך להוביל את נתניה קדימה, ולהוביל את נתניה קדימה זה אומר, או לעשות עוד צעד לכיוון, נגיד, מגע ממשי לתארים, או אקזיט כזה שיכניס מספיק כסף כדי לקנות הגבי קניקובסקי הבא.
אני בעד האופציה הראשונה.
כמובן.
כמובן. עוד אנשים שראויים לציון, זה באמת דני עמוס, אלי מוחמד ומלמד, שגם נתנו עונה טובה מאוד לטעמי. שחקן שכן שווה רגע לדבר עליו, כי אני שומע את השיח תמיד סביבו, מוטי ברשצקי. אוקיי, גם שחקן צעיר, אפרופו דיברנו על קניקובסקי. הייתי משאיר, עכשיו לנתניה יש אופציה לקנות אותו מהפועל תל אביב, במידה והם יגיעו להסכם, אני חושב אם לא טועה, הסכום הוא 600 אלף, שדובר. שחקן להשאיר או לא?
מסתכלים עליי. מעניין, אני מאוד מחבב אותו, יש לי חולשה גם לשחקנים נמוכים, לאנדרדוגים, אני בכלל, יש לי סימפתיה גדולה להפועל רמת גן, למורשת של המועדון הזו, אני זוכר את אבא שלו, ובטח גם אותו בשנתיים שלו, בבוגרים של הפועל רמת גן כשחקן משמעותי, אני לא סגור על זה שהוא שחקן לקבוצה מובילה בטופ של הכדורגל הישראלי, אבל אני חייב...
גם סגל?
אבל אני חייב להודות שמה שראיתי ממנו השנה בנתניה ברמת המספרים, ובסיטואציות שבהן הוא... שהמשחק לא היה עליו, אבל היה צריך איזה מישהו שיעשה איזושהי פעולה, איזה משהו, הוא היה שם, הוא הפתיע אותי מאוד, וכמו שאומרים, הוא עוד צעיר, ולכן זה עוד יכול ללכת ולהתפתח, אני לא סגור לגביו ב-100%, אבל הוא לגמרי הפתיע אותי השנה.
כן, אז רק נגיד שבפחות דקות לצורך העניין מקניקובסקי, בכוונה לא אמרתי זה בהתחלה, אבל הוא נתן 4 שערים ו5 בישולים.
אני מאוד אוהב את מוטי ברשצקי, אני חושב שהוא לא יציב. כלומר, יש שחקנים שאתה יודע מה תקבל מהם, ויש שחקנים שאתה יודע מה לא תקבל מהם. אצלו, כשהוא מגיע למשחק, אתה אומר, אוקיי, כמו רולטה, או שהוא פותח טוב או שהוא לא פותח טוב, וככה גם ממשיך המשחק שלו. הלו, הוא כבש בטרנר, והוא כבש בחיפה, והוא כבש בטדי,
יממשו את האופציה,
ובישל גול, אבל לפעמים הוא לא קיים. אני מקווה שיממשו, כי אני חושב שהוא שחקן מהסוג שאם אתה נותן לו את ה... את התחושת ביטחון הזאת, אנחנו בונים עליך, תהיה בשקט, 2-3 אתה פה, הוא יכול לפרוץ. כי בפועל רמת גן הוא היה טוב, ואז הוא הגיע לפועל תל אביב.
הוא היה מעולה בלאומית.
כן, אבל הוא הרגיש, נתנו לו תחושה שם בפועל תל אביב, שמצפים ממנו עכשיו להיות מסי.
הוא גם עוד ילד, חשוב להזכיר.
נכון. והפעילו עליו הרבה מאוד לחץ. הוא הגיע למכבי נתניה, ופה ראית כשהוא משוחרר, הוא שחקן מצוין, כשאין עליו את הלחץ. ואני חושב שלתת לו, לא, אתה יודע, כמו מהיד לפה, כל פעם להחתים לשנה. אם מחתימים, תחתימו ל3 שנים. שהוא ידע שסומכים עליו, לדעתי הוא יחזיר בגדול.
אני חושב שיממשו את האופציה במידה והם יצליחו להוריד את הסכום מהפועל תל אביב. במיוחד כשהפועל תל אביב לא בונים עליו בעצם. אז נראה לי שזה יסתכם בכסף ולא באיזה, אם הם היו יכולים להשאיר אותו לסגל, הם היו משאירים אותו בלי לחשוב לדעתי, סלובו וברדה. ואפרופו סלובו וברדה, איזה ציון הייתם נותנים לצוות המקצועי בנתניה עונה?
אני, אתם ודאי תמצאו פגמים, אני בהתבוננות מבחוץ, ציון 10 עגול, על, 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 על כל הקדנציה שלהם, זאת אומרת, על 3 שנים שסוגרים במועדון, מי כמוכם יודעים כמה זה חריג בנוף, לא טיפוסי, 3 שנים, 3 שנים שאחרי 2 שינוי, כפי שדיברנו, שינוי מובהק בתפיסה, בגישה, מוכיח ומראה ורסטיליות, אני חושב ש... גם הם, השניים הללו לא האמינו, גם כשהגיעו לנתניה, לא האמינו ולא הבינו עד כמה הכוח שלהם כצוות הוא משמעותי. אני מסתכל עליהם בקרוב, אני מיודד עם השניים ונהנה מאוד 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 לשמוע אותם, על ההתלבטויות שלהם לפני משחקים, על ההתמודדות שלהם תוך כדי משחקים, על הפתרונות שהם מנסים לייצר, ובכלים בסופו של דבר די מוגבלים שיש, הצליחו באמת בהרבה מאוד סיטואציות לעשות יש מאין, עכשיו זה הזמן שלכם להצביע על הפגמים, אבל בגדול, אמרתי לכם, הנכסים הגדולים של נתניה זה בעל הבית, ומיד אחריו שני החבר'ה האלה שצריכים חוזה לעוד 10 שנים קדימה בנתניה.
אני בעד להחתים, שיהיו פה כמה זמן שצריך.
אגב, אני לא חושב שיש איזה ויכוח, כאילו ש...
לא, בואו, אבל יפסידו 3 פעמים, אז יבואו, אז לפטר, לפטר, לפטר.
לא, 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 מבחינת רוב האוהדים לדעתי, שיחתמו פה עד הפנסיה, זה אפילו לא, זה לא השאלה. אבל כן צריך לבוא בו בזמן, אתה יודע, שמנתחים עונה, לא מסתכלים על 3 שנים, מסתכלים על העונה, מדברים על העונה.
אני חושב ש... אני אחלק את זה. קודם כל אני מסכים איתך, ציון מאוד מאוד גבוה, אבל בעיניי הוא לא 10, וזה כן בגלל הפלייאוף העליון. זה כמו שכשניתי בבית ספר והייתי ילד מוכשר, אז אמרו, יש לו פוטנציאל, אנחנו מוכזבים ממנו. אז אני גם, אני מאוד, אני מחזיק מהם, הם מאמני על. בגלל שאני יודע מה היכולות שלהם, בגלל שאני יודע למה הם מסוגלים, מאכזב אותי כשבפלייאוף העליון אני ראיתי משחקים שהיה נראה שההכנה ראויה לא הייתה שם ב-100%. לא חלילה אומר שזלזלו או משהו כזה. נכון, יש גם סגל קצר ויש הרבה מאוד אילוצים. היו משחקים שזה היה נראה מהיציע.
מה זה הכנה לא ראויה?
מבחינה מנטלית, רק מנטלית. ראית שחקנים שמקבלים חוטת הרכב? ואולי הם לא צריכים להיות על המגרש באותו יום. אולי תיתן במשחק מסוים צ'אנס למישהו מעומק הספסל. לפעמים שחקנים שקצת סביעים, ואתה אומר, הוא לא חייב לפתוח בכל משחק. ולדעתי, במקום הזה, דווקא כשמגיעים על ידי הדלק, ויש משחק גביע בעוד שבוע, ולפני יומיים היה משחק, ומחר אנחנו פתאום משחקים מול מכבי חיפה בפלייאוף, המקום פה זה לא אימוני כושר ובעיטות לשער. לבוא, לדעת איך לטעת בשחקנים את הביטחון, איך לדבר איתם, להגיד מה אתם מצפים מהם. היו דקות מאוד ארוכות במהלך משחקים בפלייאוף העליון, שמהיציא הזה היה נראה שאנחנו מתבטלים לחלוטין מול היריב, ושם זה המקום של המאמנים, להגיב, לדעת איך לעשות דברים. אבל שוב, אני לא מחליף אותם בשום מאמן אחר. אני מאוד מרוצה מהם ויודע מה... אני חושב שגם הם מוכזבים מהפלייאוף העליון שלנו.
אני חושב שאמרת הכל, אני הייתי מגדיר את זה בדיוק ככה, אני לא בא אליהם בטענות בפריזמה של עונה, בא בטענות בהסתכלות על פלייאוף עליון והכנה שהייתה נראית מנטלית.
שזה הניתוח מעבר לכותרות, אני משוכנע שלו הם היו יושבים פה איתכם, היו מהנהנים בהסכמה.
בטח.
טוב, הגיע קצת הרגע לדבר על מאכזבים של העונה. דיברנו קצת לפני, אני אמרתי שמבחינתי התאכזבתי מאביב אברהם העונה, בעיקר כי ציפיתי ממנו, ואני מצפה ממנו להיות שחקן מוביל, ושחקן בתור שחקן בית, וגם אחד שהראה לנו קצת מה הוא יכול לעשות שנה שעברה.
מוטי ברשצקי היה פי 100 יותר משמעותי ממנו השנה בדיעבד, אם חושבים על זה, לא?
כן.
אז זה נראה לי, זה הפדיחה שלו.
נכון.
לא בגלל שאני לא מחזיק מברשצקי, להפך, אני אומר, זה שחקן שהיה צריך להיות לפני ברשצקי ברוטציה, לפני ברשצקי במספרים.
והוא הראה לנו גם מנטלית שנה שעברה שיש לו את זה. זאת אומרת, אני חשבתי עליו כעל שחקן מוביל בנתניה בעוד איזה 2 שנים, לא יודע מה.
אביב, אם מדברים על שחקן מאכזב, אביב בעיניי הוא גם כן השחקן המאכזב, וזה גם כן, כמו שיונתן אמר, קרות אישית עם המאמנים, אז כן, גם אני יש לי את העבר במועדון ועם שחקנים, ואת אביב אני מאוד מאוד אוהב, גם ברמה האישית, וזה שחקן שגם את התהליך שהוא עבר, אני מכיר מאוד מקרוב. בליגה הלאומית הוא קיבל משי ומסלובו את הצ'אנס פתאום להוביל, והוא לקח את זה ובענק ובעונה שעברה, הוא ביחד עם אלי וניקו וגלאזר, היו בעצם קישור, אחד הנמרצים ביותר שיש בליגה, מבחינת קילומטרים למשחק בוודאות. את העונה הזו פתח לא טוב. היה גם כמה פעמים שהוא סופסל, והמאמנים דיברו על זה שזה עניין של עלייה במשקל. שעלייה במשקל בעיניי זה גם עניין של מנטליות, כי אם אתה מקצוען ואתה יודע מה מצפים לך, אתה גם שומר על עצמך. הוא ירד במשקל באמצע העונה, והיה כמה משחקים שפתאום הוא נכנס והוא היה ממש טוב, ושוב נעלם. מן חוסר יציבות שאתה אומר, אחרי שנתיים ששחקן כל כך טוב וכל כך דומיננטי, והקהל, מן הסתם אוהב שחקני בית. שחקני בית טובים, עוד יותר. אז הירידה שלו הכזבה אותנו, ושוב, אתה לא יכול להתאכזב ממי שלא טוב. אז אביב הראה לנו שהוא טוב, העונה הייתה לו ירידה, מאכזב.
אוקיי, בואו נדבר קצת על מה אנחנו לוקחים מהעונה הזאת, ומה אנחנו אולי, לא יודע מה, מה אנחנו צריכים לשפר לקראת שנה הבאה.
יונתן דיבר על זה קודם, מבחינת סמיכה רחבה יותר. זה גם עניין של תקציב. דיברנו על ברשצקי, שסכומים כמו 600 אלף שקל, שלמועדונים גדולים יותר, זה סכום שהם מוציאים אותו בלי בעיה, אבל למכבי נתניה, ובצדק, שמתנהלת כלכלית בצורה מאוד מחושבת ומאוזנת, גם סכומים כאלה זה הרבה. אני לא יודע אם אנחנו נוכל להגדיל את הסגל, כי אם אתה מגדיל אותו, אתה גם חייב להביא שחקנים פחות טובים. זה העניין של להביא כמה שחקנים טובים, או להביא 8 שחקנים ברמה בינונית. כן, השאיפה שלי שנגיע לרגעים המכריעים של העונה הבאה, כשאנחנו במאני טיים עדיין מתמודדים על אירופה, על תואר כלשהו, ויש לנו גם אפשרות לתת מקום בהרכב לשחקנים אחרים.
יש מצב שזה הקיץ שבו מכבי נתניה תצטרך להיפרד מעלי מוחמד. הפרידה הזאת תהיה כואבת וקשה מקצועית מצד אחד, מצד שני תהיה מאוד מתגמלת כלכלית, אני לפחות מאחל את זה למכבי נתניה, ואז אולי זה בעצם ייתן את הפתרון למצוא את אלי מוחמד הבא בביתר תל אביב רמלה או בליגות הנמוכות. אבל מעבר לזה, נתניה, הדבר החשוב ביותר שמאפיין אותה בשלוש שנים האחרונות, זה איזושהי יציבות, איזשהו סגל שהולך ביחד, זאת אומרת, גם עם הטקטיקה והשיטה משתנה, עדיין יש איזשהו גרעין משמעותי, איזשהו ציר, אני יודע איך זה, ליבה, שדרה כזו שרצה יחד, על זה צריך לשמור, בתוספת כמה וכמה חיזוקים, שאולי יתאפשרו אחרי הזיבה של מוחמד, ועם עוד כסף שיגיע. יהיה מאוד מעניין לראות מבחוץ, זה בטוח.
כן, זה בטוח.
אז אני הייתי שמח לראות אולי איזה אופי קצת אחר במאני טיים, מבחינת האנרגיות. אבל חוץ מזה, עונה אדירה, עוד נקודה קטנה שלי זה קצת הפריע, זה התרומה של המגינים של נתניה. בעונה הזאת היא ביחס לקבוצות צמרת אחרות. זאת אומרת, אתה רואה את בני יהודה עם בלטקסה, ואתה רואה את קונסטנטין, ואתה רואה את מבוקה בחיפה, או את אורן ביטון.
אתה לא רוצה את מבוקה בנתניה.
לא, אני לא רוצה את השחקן הזה.
אני אגיד לך למה. לא, כי זה בדיוק, זה כבר יכול לקחת אותנו לדיון אחר, אבל זה מתחבר פה לכמה קטנות שלנו. אתה רואה, תמיד אצל השכן, הדשא ירוק יותר. מבוקה על כל גול שהוא בישל למכבי חיפה, והוא בישל לא מעט, הוא עשה חורים מאחורה, זאת אומרת, יש לו, לא יודע, יש לו, נגיד סתם, אני לא זוכר את המספרים כרגע, נגיד יש לו 8 בישולים העונה, הוא, כמה?
6,
לא רחוק. הוא במו רגליו אחראי לאיזה 7-8 שהם ספגו.
נכון. אז אמרתי, אני לא מבוקה כמבוקה.
בני יהודה זה פועל יוצא של שיטה וכו'.
לא, אנחנו גם לא משחקים. כל הקבוצות שאמרתי גם משחקות בשיטה שונה מאיתנו. רק אני אגיד שמכבי, חוץ ממכבי תל אביב בעצם, שגם שם הייתה תרומה, אבל זה מכבי תל אביב, השחקנים שם עולים קצת יותר. אז בנתניה פשוט לא הייתה תרומה של מגנים העונה. הייתה זוידת עם שתי בישולים וכחלון עם גול. וכשאנחנו בתור מכבי נתניה בדרך כלל תוקפים דרך האמצע, אנחנו צריכים את הריווח הזה. זאת אומרת, שנה שעברה זה היה קיים, בגלל זה אני אומר, שנה שעברה כחלון היה עם 6 בישולים. לא פה צריך, לא אמרתי להפוך את היקום, רק צריך לתת דגש לפעמים כדי לפתוח את המשחק, כי יש משחקים שאנחנו תקועים.
אלה דברים שהמאמנים אגב לחלוטין גם מודעים. גם עניין של מגן שמאלי. בעונה שעברה היו שני מגנים שמאליים שהמאמנים לא היו מרוצים מהם, והשנה יש שני מגנים שמאליים שאחד, כלומר ג'וני פתח את העונה, ה-5-0 זה יום הכיפורים של ג'וני. כלומר, הוא לקח לו הרבה זמן לצאת מזה, היה לו שם כמה טעויות מאוד מאוד קשות, אבל לזכותו יאמר שהוא השתפר ככל שהעונה המשיכה.
אבל התקפית.
התקפית. תראה, גם בהגנה אתה יודע מה תקבל ממנו. זה כמו שזוידת למשל התקפית, אולי הוא פחות טוב מוויקי, אבל בהגנה אתה יודע מה תקבל ממנו, יותר אחריות, יותר משחק יציב.
כן, אני מחפש משהו שמשלב את שניהם. זאת אומרת שגם, כמו שאמרתי, הגנה זה הגנה, אני מסכים, צריך הגנה חזקה והכל נכון, אבל צריך קצת גיוון התקפי, כי אנחנו לפעמים, כשאנחנו משחקים עם שתי חלוצי תשע, איכשהו אנחנו צריכים יצירתיות בצד.
במסגרת ההיצע וביקוש בישראל, שאין פה הרבה מגינים, לדעתי אם אנחנו נרצה להביא מגינים טובים, זה לא יהיה מפה. כי באופן טבעי המחירים של המגינים הישראלים יהיו כל כך גבוהים בקיץ, זה לא משהו של מכבי נתניה, היא מכירה של אלי.
זה דיון אחר, רוחבי, מעניין. אני לא חושב שהמאמנים של נתניה ישקיעו כסף במגינים זרים. לפחות ככה אני בתחושה שלי. אני חושב שאת הכסף הגדול שומרים, מה שנקרא, לעמדות הליבה. שוער, בלם, קשר אחורי, קשר יותר עם קדימה וחלוץ, את כל תפקידי הצד שהם באמת בצד. אתה אומר, אוקיי, אני יכול לחיות עם זוידת, אני לא אלך להשכיב פה עכשיו, לא יודע, איקס כסף על איזה מגן פולני, ואת פוסט למשבצת של זר באמצע, אבל זה דיון, זה דיון מעניין. ואכן אני בעיקר שותף לתחושה שאין הרבה. זאת אומרת, אם המגינים של קטמון בשנה שעברה בליגה לאומית, בעונה בינונית סבירה, נחטפו, עוד לא הסתיימה הליגה, וכבר הם חתמו בקבוצות, טוב, אחת בליגה לאומית, אבל בקבוצות ליגת העל לצורך העניין, זה אומר שיש חיפוש רציני מאוד אחרי מגינים, אין ספק.
יונתן, אתה איש תקשורת הספורט. נראה לי שגם המאזינים שלנו וגם אנחנו היינו קצת שמחים לדעת איך בעצם מכבי נתניה שלנו נראית מבחוץ, או איך תקשורת הספורט תופסת את מכבי נתניה?
אז בגדול אני מניח שאפשר להבין את תחושותיי לגבי מכבי נתניה מכל מה שאמרתי פה עד עכשיו בשעה האחרונה. בהיבט הרחב יותר, רק שהחברות שלי עם שותפי לדרך, עמיחי שפיגלר, הלכה והתהדקה עם השנים, הבנתי עד כמה מכבי נתניה היא אימפריה. אני חושב שבני הדור, כן, שלנו והצעירים יותר, זאת אומרת, בני 40 ומטה, הם כאלו שלא מבינים באמת את עוצמתה של מכבי נתניה. אני חושב שאחד הדברים המצחיקים זה שהגעתי לבית ספר התיכון שלי בירושלים, והיה לי חבר בכיתה שהוא מקיבוץ צובה, שהיו לו אחים גדולים כאלה, נורא נורא דומיננטיים ומשמעותיים, קיבוץ סובה זה ממש ליד ירושלים, כולם אוהדי הפועל ירושלים בדרך כלל היסטורית, וכל הקיבוץ הזה שם אוהדי מכבי נתניה. ולא הבנתי כאילו מה לקיבוץ סובה ולמכבי נתניה. אבל בגלל שהאחים שלו היום הם כבר עוד מעט בני 50, ראו וחזו וגדלו על נתניה עצומה, אז כמו שהיום בבית ספר של הבן שלי בתל אביב, ושזה 10 אוהדי הפועל באר שבע. נתניה בשעתו הייתה באמת האימפריה הבלתי מעורערת, וכל בני הדור הזה, זאת אומרת, 40 ומעלה, הם כאלו שיודעים, מכבי נתניה, כאילו כשאומרים פה הקבוצות הגדולות, אז זה לא שתי התל אביביות, חיפה ובאר שבע או ביתר, אלא מכבי נתניה שם. אז אצל הוותיקים יותר, נתניה שם, אצל הצעירים יותר, נתניה בדרג השני, שלישי בתפיסה, אבל אני חושב שהשנים האחרונות אין כרטיס הביקור הטוב ביותר מה שקורה, ואני שוב, כאדם שמסתכל בחוץ, ושוב, חלק מהאנשים הקרובים אליו ביותר, הם מועדים אמיתיים של המועדון הזה, בלב ובנפש, ומעצב את מצב רוחם, אז אני כולי תקווה שידעו, א', להעריך את מה שיש, כי מכבי נתניה הייתה בסיטואציות, גם הייתה בסיטואציות של עברי פיפחת, סיטואציות שלפעמים האוהד שיושב בבית לא בהכרח יודע להבין ולהעריך את המקום הנמוך שממנו יצא המועדון, זאת אומרת, מכבי נתניה עמדה בפני סיטואציה, זאת אומרת, זה לא היה מופרך שמכבי נתניה הייתה חדלה מלהתקיים עד לפני כמה שנים, זאת אומרת, זה לא תסריט מופרך, והקיום של המועדון הזה, כמה שהוא אימפריה, הוא לא מובן מאליו. זאת אומרת, אנחנו נעים פה על ציר מאוד מתסכל, אבל כזה שאי אפשר להתעלם ממנו, של אימפריה, במלוא מובן המילה, אבל אימפריה שהייתה כפסע מלהסתיים. ובגלל זה צריך להעריך ולחבק את מה שיש עכשיו, ונראה לי שכך אני תופס את מכבי נתניה, כמקום שאני בהחלט יכול, לא יודע אם לקנה, אבל להיות שמח עבור הקהל שלהם שהוא בידיים טובות.
אם אני רק יכול להוסיף, אייל סגל מאוד מעורב בפייסבוק של מכבי נתניה, ובשבוע שעבר, לא, כן, הוא כתב את הפוסט, טוב, הסתיימה העונה, בואו, תודה לכולם, לכל מי שנטל חלק. היה שם למעלה מ-1,000 לייקים, אבל היה שם מאות תגובות, שכל התגובות שם, כולן של אוהדים, שאת רובם אני גם מכיר, אלה שבעבר גם יותר מתלהמים, פחות מתלהמים, קונצנזוס, כולם כתבו, תודה רבה, מעריכים את הדרך, יודעים שבסוף נצליח, וגם לא, דיברתי איתו לא, על רגע. זה, וזה משהו שהוא כאילו
התבגרות
שלנו.
רגע, זה לא בסוף נצליח, זה כבר מצליחים. מכבי נתניה קיימת, הקהילה הזו חיה, תוססת, שוקקת, בטופ של הכדורגל הישראלי. היא שם, היא מצליחה, היא כבר, שום דבר לא מובן. אני אומר לכם את זה, אדם אוהד כדורגל בדיוק כמוכם, שגדל ביציים, אז כן, איש תקשורת וכו', אבל אני אוהד כדורגל לפני הכל, גדלתי ביציים, הייתי בקופסה כקהל חוץ, עוד מאמצע שנות ה-80, אני מכיר, יודע, ואומר לכם, זה לא מובן מאליו, זה לא מובן מאליו, זה לא מובן מאליו, תאריכו את מה שיש, גם אם זה אומר, לא יודע, שנה הבאה פלייאוף תחתון, ולא מתחבר, ולא הולך, מועדון זה דבר הרבה הרבה יותר גדול, בטח. מתוצאות של עונה, מתוצאות של גמר, מהפסד כזה או אחר, מהחתמה טובה יותר, טובה פחות, אסור לשכוח את זה, ודווקא מקום כמו נתניה, שבעשורים האחרונים ידע, כאילו מצד אחד ימר ואירופה, ומצד שני אלי סגב ואליהו, דווקא מי שחי על, על, על ציר כל כך משוגע, צריך לדעת להעריך את, 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 את המיינסטרים, את המקום הזה שם באמצע, לא מובן מאליו.
השפיות אחרי נקודות הקיצון.
כן.
אז יונתן, כמו שהזכרת מקודם, אתה אוהד הפועל קטמון ירושלים, איך הייתה באמת העונה שלכם?
הייתה בדיעבד, בנקודת הזמן הזו, הייתה נוראית, הייתה מדכאת, כזו שמוציאה את החשק לכדורגל, הגיעה למצב שלא קרה לי שנים, שנגאלתי לראות, לא יכולתי לראות אותם יותר, את האנשים הללו, והדבר המטורף הוא שזה התחיל מושלם, זו עונה, אתם ודאי מכירים דוגמאות וזוכרים מהחיים שלכם, או שלא, ואני לא מאחל לכם כזה, אבל העונה מתחילה מושלם, מגביע טוטו, מהאימון הראשון, ודרך גביע טוטו, ואיפשהו עד פגרת השזרוע כזה, באזור דצמבר, קבוצה משחקת כדורגל, פגז, הכל מתחבר, מהלכים נהדרים, שחקנים צעירים, מחלקת נוער, עם עוד כמה רכישות איכותיות.
מאמן מזוהה.
מאמן, כמובן, שהולך איתנו מליגה ג'
זכיתם בגביע טוטו, אני חושב.
זכינו בגביע טוטו, כן, כן. ומאמן שהוא כמובן גם נכס מקומי, חבר הילדות שלי במקרה, אבל אדם שבאמת מאמן את המועדון מליגה ג' וגדל, לא חושב שהרבה מאמנים בכדורגל הישראלי, אגב, מול אור זאדה, שאימנו את כל קבוצות, את כל שכבות הגיל במחלקות הנוער, ובכל הליגות, פרט לליגת העל, הוא עוד יגיע לשם, אפרופו משה רבנו משיחה קודמת. ופתאום, באזור דצמבר, ינואר, הכל התפוגג, מקבוצה שמשחקת כדורגל נדיר לאוסף של שחקנים חסרי ביטחון, לא מחוברים, כלום, 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 לא מצליח גרד נקודה בקושי. ומחפשים איזה שינוי אפשר לעשות. ואז פתאום נוצר קשר עם ערן לוי, אפילו לדעתי בסבירות, אני חושב שביוזמתו, כבר הוא היה שכן שלנו, היה בביתר, לא מצא את עצמו, זו הייתה סיטואציה שבינו לבין עצמו הוא הבין כבר שהוא טעה בהתנהלות שלו מול נתניה, ושביתר לא מתאימה לו, ושהוא מנסה למצוא את הדרך להרים את הקריירה, ואני לא חושב שבנקודת הזמן הזו, הוא בכלל באיזושהי נקודת זמן, לא חושב שיש קבוצה בליגה לאומית, שערן לוי מגלה עניין לשחק בה, ביתר מממנת את רוב השכר, שתסרב לקחת אותו, אין דבר כזה, זאת אומרת, גם אם אתה חושב שאולי הוא פחות מתאים למרקם, פחות מתאים לרוח המועדון, אתה לא מוותר על שחקן כזה, זאת אומרת, נניח וערן לוי לא טוב, הוא לא מעמיד שחקן מול שוער פעמיים שלוש במשחק, הוא לא מרים שתי קרנות שבלם רק צריך להכניס פנימה, אז כמה נורא זה יכול להיות? בואו נתרחש את הדברים השליליים, מה יכול להיות? אבל זה היה הרבה יותר שלילי מזה, זה לא התחבר. זאת אומרת, זה התחיל מעולה, משחק ראשון בכפר סבא, נגד הפועל כפר סבא, מאבק ישיר ראש בראש, הוא בישל שם גול מופלא, הייתי שם ביציע באקסטאזה של... של, של טוענים של, של לא יודע, אקסטה, אמדי כאלה, לא מכיר את החוויות הללו, אבל זה, נראה לי בתחושה, זה הזכיר, כאילו, ערן לוי לובש את האדום שחור שלנו. אבל, וזה המשיך עוד שני משחקים טובים אחר כך, והלך ודח. הלך ודח, ושאתם מכירים את זה יותר טוב ממני. עם ערן לוי, אין אמצע. כשזה טוב, זה הכי טוב בעולם, וכשזה לא הולך, זה מגעיל ומחריד בכל קנה מידה, זה לא יפה לעין, ולצערי, זה היה פשוט לא יפה, עד שזה התפוגג ולא הלך, אבל כל זה לא ישנה את העובדה שעדיין היו רגעים גדולים מאוד של גאווה לראות את ערן לוי עם החולצה שלנו, ועדיין אני חושב שהוא אחד מהשחקנים הגדולים ביותר בדור שלנו, של בני ה-30-40 שזכינו לראות. קסם, אדם מיוחד מאוד.
אני חושב שזה גם דוגמה לכמה כוח של חדר הלבשה בעצם משפיע על עונה או לא משפיע על עונה.
יכול מאוד להיות, ועד כמה שהדבר יותר משמעותי הוא שעד כמה חשוב שתהיה למועדון דרך, וכמה חשוב להישאר נאמנים לדרך הזו, ושאין קיצורי דרך. זאת אומרת, גם אומרים לך, הנה אני מביא לך אותו, זה מניה בטוחה עכשיו, כי הוא, כמה שהוא יהיה חלש, 10 בישולים קיבלת תעלו ליגה. לא, לא. אם זה לא מתאים, אם זה לא נועד, זה לא נועד, וזה לא נועד, לצערי.
אז נאחל המון בהצלחה להפועל קטמון ירושלים, ומקווה מאוד שתעלו...
ניפגש בליגת העל עוד שנתיים, עוד 3, עוד 4, זה עניין של זמן.
בדיוק, שנפגוש אתכם ביהלום, ונבוא לבקר בטדי.
שמחה רבה.
אבל רק בליגה הראשונה, לא בליגה השנייה.
ודאי.
אז תודה רבה לניר.
תודה רבה לכם, דניאל, יונתן, נהניתי מאוד.
תודה רבה ליונתן.
תודה.
נחיה לך.
כיף אמיתי לדבר שיחה אמיתית על כדורגל, עם מועדי כדורגל אמיתיים, מעודכנים, מעורבים, מחוברים, יודעים. כדורגל שייך לעודים, נכון? זה הוכחתם שאתם ראויים לכך.
אז נקווה באמת שגם נשתמע בעתיד. תודה לכם מבורדוביץ' ולחברת סאונד 41 על האירוח, ושיהיה שבוע מעולה.